ישיבת התורה.
פרק ה' משופטים. ראינו אתמול את שמות השבטים שנזכרו לשבח ולגנאי בשירה, וסיימנו בכך שמשום מה יהודה ושמעון לא נזכרים. לוי אולי מובן למה הוא נזכר, אלא שהוא לא אמור לצאת למלחמה. יהודה ושמעון לא נזכרים, להגיד שהם היו רחוקים זה קצת קשה, כי גם שבטי עבר הירדן, ראובן היה פחות או יותר באותו מרחק, ואותו היא דורשת לגנאי. מישהו כאן העלה סברה שיכול להיות שיהודה היה עסוק במלחמה מול פלישתים, ולכן הוא לא יכול היה להגיע.
אולי יכול להיות.
סברה יפה. אנחנו בפסוק י"ט. בפסוק י"ח, לא הסברתי אותו אתמול כראוי, כן, זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. במקרים כאלה, הנושא והנשוא משמשים יחדיו. הכוונה היא זבולון ונפתלי, עם חרף נפשו למות על מרומי שדה. דהיינו, לרדת ממרום ההר אל השדה, זה בבחינת חירוף נפש, וזה כולל גם את בני זבולון וגם את בני נפתלי. זה לא שזבולון חרף נפשו ונפתלי לא יודע מה עשה על מרומי שדה. בסדר? אז פסוק י"ט נקרא עד סוף פסוק כ"ב, עד דהרות אביריו. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על ממגידו, בצע כסף לא לקחו מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרה, נחל קישון גרדבם, נחל קדומים, תדרכי נפשי עוז, אז הלמו עיקר סוס מזערות, תערות אביריו. כן, אז מלכי כנען באו להילחם עם סיסרה. איזה מלכים? המלכים שנמצאים בדרום עמק ישראל. כן, סיסרה היה במערב עמק ישראל, בחרושת הגויים. אבל כמו שהסברנו אתמול, שלמרות שזה לא נזכר בפרק הקודם, בתיאור הקרב, אז בני זבולון ובני נפתלי נלחמו בסיסרה, מהתבור ועד חרושת הגויים, דהיינו ממזרח עמק ישראל עד למערבו. אבל בני בנימין, אפרים ומנשה, וכנראה גם מסחר, הם הגיעו מהדרום, מההר לכיוון עמק ישראל, ומלכי דרום העמק, תענך, מגידו, אבלעם, אולי גם דור שנמצאת בדרום מערב על הים, הם בלמו אותם, ניסו לבלום אותם בדרום עמק ישראל. אז המלחמה הייתה יותר כוללת ממה שמסופר. בתענך על ממגידו, ממגידו זה המקורות של הירקון. אמרנו שהירקון יש לו מקורות באזור התבור, יש לו מקורות באזור יוקנעם, ואחר כך הוא מתאחד. בצע כסף לא לקחו, כוונה הם לא השיגו את מטרתם, הם רצו לצאת למלחמה כדי לשלול שלל, כמו שנראה בהמשך בעריכות לגבי אם סיסרה ושרותיה, אבל בסופו של דבר זה לא עלה בידם. פירוש אחר, בצע כסף הם לא לקחו מסיסרה. בדרך כלל שנגיד סיסרה יוצא לקרב, הוא רוצה לכרות ברית עם עוד ערים כנעניות, צריך לשלם להם כסף. הם באו בהתנדבות, מתוך שנאת ישראל נטו, והיא אומרת את זה כדי כאילו לעקוץ את ראובן ואת גלעד וכו'. הנה הכנענים, הייתה להם סולידריות, הם באו בחינם, כשיש מלחמה באים לעזור, ואתם לא באתם. יכול להיות שזו הכוונה.
מי בא למה אתה עכשיו?
לא שומע.
איזה שבטים בלמו שם את הכוח הזה?
לא, מלכי כנען ניסו לבלום את השבטים שבאו מדרום, דיינו אפרים, מנשה ובנימין באו מהשומרון, כן, מהר אפרים, ו התקיפו את עמק ישראל מדרום, ומלכי כנען בדרום העמק ניסו להדוף אותם, לבלום אותם שם, כן? ואומרת דבורה, מן שמיים נלחמו, הכוכבים עם מסילותם נלחמו עם סיסרה. אז ראינו שהשם המם את מחנה סיסרה, ודיברנו על כך שכנראה הייתה סופה חזקה מאוד באופן פתאומי, כי המלחמה הייתה בתחילת הקיץ כנראה, ולפי זה אם כנים אנחנו, אז הכוכבים עם מסילותם זה סופת ברקים. ברקים זה נראה כוכב עם המסילה שלו, כלומר זה זוהר כזה, נלחמו עם סיסרה, ואז הייתה הצפה, נחל קישון גאה וגרף את המרכבות והלוחמים. נחל קדומים, כן, מה זה נחל קדומים? כל נחל הוא פחות או יותר מבריאת העולם, אלא כשרוצים לבטא את איתני הטבע, כמו מראש הררי קדם, ומגד גבעות עולם, דיינו אומרים שהם קדומים, אז גם כאן הכוח של הנחל התגלה בשיטפון, אכזריות של השיטפון שלו, ודבורה ככה מעודדת את עצמה לשיר, ומעודדת את הלוחמים לרדוף אחרי, שוב, זה, עכשיו זה כבר אחרי מעשה, אבל זה כמו שאמרנו אתמול, פלשבק כזה, כל מיני סצנות מהקרב חוזרות, והיא כביכול בתוכם, תדרכי נפשי עוז, היא נותנת כוח לעצמה, להמשיך לרדוף לעצמה וללוחמים, להמשיך לרדוף אחרי סיסרה. עכשיו, השעתות של הסוסים, זה היה רעש שמאוד הפחיד את ישראל, כי 900 רכב ברזל לא. ופה זה הופך להיות רעש שמבטא מנוסה. אז הלמו עיכבי סוס, כן, הפרסות הסוסים דופקות על הקרקע, מדהרות דהרות אבירה, אביר זה לא הרוכב, אלא אביר זה הסוס. במקרא. יש בישעיהו נדמה לי אפילו פרסות אבירה, פרסה זה ודאי שייך לסוס. פסוק כף ג' לכאורה היה צריך להיות אחרי פסוק נגיד י' ז', כי שם מיד נראה שדבורה מקללת את יושבי מקום שנקרא מרוז, כך נקרא המקום, כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. אז לכאורה זה צריך להיות אחרי פסוק י' ז', כן, אשר ישב לחוף ימים, בעל מפרצה וישכון. למה הפסוק הזה בא כאן? זה לא נובע מחוסר סדר בשירה, אלא זה בהנגדה לפסוק שאחריו, כף ד' ליעל. יעל, שהיא לא חלק אינטגרלי מעם ישראל, היא עשתה מה שהייתה צריכה לעשות. ויושבי מרוז, שזה איזשהו מקום שאנחנו לא מכירים אותו, אבל כנראה שהוא די קרוב למקום ההתרחשויות, הם לא באו לעזרת השם שיצא עם הגיבורים לקרב. אז בואו נראה גם את הכללה שהיא מקללת את יושבי מרוז, וגם את מעשה יעל, דהיינו עד סוף פסוק כף זין. אור ומרוז אמר מלאך אדוני, אור וארור יושבי הקיל, ובאו לעזרת אדוני, הגיבורים תבורך מן נשים יעל, שחבר הקני מן נשים באוהל תבורך, מים שעל חלב נתנה, בספל אדירי מקריב החמה, ידה ומינה לאלמות עמלים, והלמסי סירה מחקה ראשו ומחצה וחלפה, בין רגליה קרע נפל, שכב בין רגליה קרע נפל, באשר קרע שם. בסדר, עד כאן. אז אורו מרוז, כן, אורו, תהיו מקוללים, היו מקוללים יושבי מרוז. אמר מלאך השם, וזו ראיה שכל השירה נאמרה ברוח הקודש, דבורה אומרת מה שמלאך השם מנבא אותה. אור הוא ארור, זה כפילות כזו, כן, פועל ומקור, כמו בחו בחול ההולך וכיוצא בזה, כללה בריבוע, כן, אור הוא ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם שיצא עם הגיבורים לקרב, כי מלחמות ישראל הם מלחמות השם. ולעומתם, לעומת הכללה, תבורך מכל הנשים יעל, אשתו של חבר מבני קין, מנשים שיושבות באוהל, שדרכם לשבת באוהל ולא לצאת למלחמה, ואף על פי כן היא השתתפה במלחמה, כשהמלחמה, כשנקראתה לה הזדמנות בתוך האוהל, מנשים שיושבות באוהל תבורך. מנשים זה מם היתרון, לא מם המקור, לא שאנשים תברכנה אותה, אלא היא מבורכת יותר מכל הנשים שדרכן לשבת באוהל. כן, הוא ביקש לשתות, כי צמתי, והיא נותנת לו חלב כדי להרדים אותו. בספל אדירים זה לא ספל גדול, כי אחר אתה צריך לכתוב בספל אדיר, אלא בספל שמיועד לאדירים, דהיינו, ספל מקושט, ספל חשוב, היא כיבדה אותו, כיאות לו, הקריבה חמאה, שוב, זה לא, החמאה והחלב היו באותו ספל, הכוונה חלב מלא, לא כמו היום שמוצאים ממנו את כל השומן משל הגבינה הצהובה והחמאה, אלא הקרום שעל החלב, ששם צפה שכבת שומן, זו החמאה שבחלב, ואחרי שהוא נרדם, היא שולחת את יד שמאל שלה ליתד האוהל, ואת יד ימין, שזה יותר כוח להלמות עמלים, דהיינו פטיש של עמלים שהולמים בו, והלמה סיסרה מחקה, מחקה זה כמו מחצה ראשו, ומחצה יתד וחלפה את רקתו, כמו שראינו שנעצה אותו בקרקע, מרקה לרקה. כנראה אחרי שהיא נעצה בו את היתד, אז היא התיישבה עליו, כדי שהוא לא, שיהיה רק בטוחה שהוא תפוס היטב, אז זה בין רגלי הקרה נפל שכב, כן, באשר קרה, שם נפל שדוד, כוונה הוא קרה, נפל, שכב מרוב עייפות, הוא התמוטט עוד לפני כן, כמו שראינו שהוא הגיע כל כולו רטוב וקר ומבוהל וכו', ובמקום שבו הוא קרה באפיסת כוחות, שם נפל שדוד, שדוד זה הרוג בעקבות מעשיה.
מה שחזל אומרים זה לא פשט?
זה לא כתוב בפשט. מה שחזל אומרים שיעל לשם שמיים התכוונה וכו' וכו', זה לא מוכרע. זה בגלל בין רגליה, זה ברור, אבל זה לא, אין לזה גילוי בפשט. אפשר להסביר בין רגליה שהיא התיישבה עליו, או לביטוי כזה, לעגני כזה, כאילו שהוא נפל בין רגליה של אישה, אז לא חייב להיות אבל שהיא כאילו מסרה את עצמה לא כחלק מהתרגיל או משהו כזה. חזל אומרים כך, נכון, שזה גדולה עבירה לשמה, זה מעשה של יעל, אבל בפשט זה לא מוכרח. טוב, נראה עכשיו אישה אחרת בשירה, כן, דבורה שרה, והיא מתארת לנו שתי נשים, אחת צדיקה ואחת מרשעת, אז נראה מכאן ועד סוף השירה. בעד החלון נשקפה ותיבא ואמצי סרה בעד האשנב מדוע בושש רכבו לבוא מדוע איחרו פעמת חכמות צרותיה תעננה פי תשיב אמריה הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתיים לראש גבר של על צבעים לסיסרה של על צבעים צבע רקמתיים לצברי שלל כן יובדו חולו יבך אדוני ואוהביו כצאת השמש ותשקוט הארץ 40 שנה. טוב, אז אם סיסרה נשקפת בעד החלון ובעד האשנב. האשנב זה החלק התחתון של החלון שהוא היה מכוסה בסבכה במעשה רשת כזו, ואז אפשר כאילו להיות רואה ואינו נראה, האנשים מציצות משם ושומרות על צניעותם, אז היא מסתכלת מסתכלת. מדוע רכבו מאחר לבוא, דהיינו המרכבות ופעמי, כן, צעדי מרכבותיו, הכל שלהם מאחר, ושרותיה החכמות עונות לה, וגם היא מעודדת את עצמה ומשתכנעת, אף היא תשיב אמריה לה לעצמה. למה הם מתעכבים? הם מחלקים את השלל, רחם רחמתיים, הכוונה אישה או שתיים, רחם או שניים לכל לוחם, לראש גבר. אפשר גם להסביר רחם רחמתיים כמו ששמשון אומר בלחי החמור חמור חמורותיים, לנו זה מין כזו, זה מין כזה ביטוי כזה שהוא מביע גם חיבה וגם זלזול. אז גם כמו שהיום יש כל מיני שמות כאלה, זלזול כאלה לאישה, אז רחם רחמתיים כמו חמור חמורותיים לכל לוחם. שלל צבעים לסיסרה, דהיינו הנשים, לפחות אצל הכנענים, אני לא יודע אם כך היה בישראל, אבל יכול להיות שהם חשבו שאצלנו זה כמו אצלם, אצל הכנענים הנשים היו מתקשטות לפני המלחמה, אז הן לבושות בצבעים, ובבגדים שרקומים, ולא סתם רקומים, אלא רקמתיים לצווארי שלל. דיינו, על כל נערה שנלקחת שלל, יש רקמה כפולה. דיינו, שתי דוגמאות של רקמה. זה בגדים מאוד מאוד יקרים, וזה מה שהיא חשבה. אז טוב, עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, שלפני הרבה שנים היה אצלנו בבית, אצל ההורים היה רפול, רפאל איתן, אז הוא היה מתל עדשים, לא רחוק מהמקום הזה, אז הוא סיפר בדומה לו שלפני מלחמת ששת הימים הוא ראה איזה ערבי מאחד הכפרים שם סועב בתל עדשים. אז הוא לא, מה אתה עושה פה? אז הוא בא לסמן את הבתים, כבר הם כבר מראש חילקו את השלל, ועוד לפני המלחמה הוא בא, זה רפול, לא יודע, כמעט ירה בו או משהו כזה שם במקום, אבל זה אל יתהלל חוגר כמפתח, כי הם כבר בטוחות שהם מחלקים את השלל וכו'. וכן, כן, כמו סיסרה, כן יובדו כל אויביך השם ואוהביו יהיו כצאת השמש בגבורתו. דהיינו, השמש בהנץ החמה היא הולכת ומתגברת, הולכת ומתחזקת עד חצות. אז המשל הוא נכון, עד חצות, לא כמו השמש מחצות ועלה הולכת ומתמעטת, אלא אוהבי השם יהיו כמו כשמש מזמן הנץ החמה ועד זמן חצות. דהיינו, כל הזמן הולכת ומתחזקת. ולאחר המלחמה הזו, שהייתה מלחמה משמעותית ביותר כנגד הכנענים, שקטה ארץ 40 שנה. נכון, אבל זה כמו, זה בדיוק כמו קיבה סוס פרעו, שיש מחלוקת, בסוף שירת הים יש מחלוקת, תראה שם במפרשים, רמב"ן ואבן עזרא, האם קיבה סוס פרעו הוא חלק מהשירה, האם אמרו אותו, או שזה הנמקה לשירה. ותשים לב גם, אני רואה שפה לא אולי, אבל בשירת הים, הפסוק האחרון הוא בנוי כשירה, אבל לא כמו כל השירה. לא שלושה רווחים, שני רווחים, אלא רווח אחד בשתי שורות. כלומר, הוא סיכום כזה לשירה. ספק חלק מהשירה, ספק לא. טוב, הפרשה הבאה היא פרשתו של גדעון, מלחמתו של גדעון במדיין. אולי לפני שנתחיל בה, אז מי זוכר איפה דוד המלך מזכיר את זה בתהילים? את פרשת מלחמת גדעון במדיין, פה היא נזכרת בתהילים. האמת שזה קשור גם למה שמדנו עכשיו, עשה להם כסיסרה חייבין בנחל קישון, נשמדו בעינדור היו דומן לאדמה, עשה להם שיתמו נדיבמו, כן, שים את נדיביהם, את שריהם, איך זה שם? כזבח וכצלמונה, כעורב וכזאב וכו', אלו הם מלכי מדיין שנפלו ביד גדעון. אז דוד המלך מזכיר את זה כאילו כישועה גדולה, עד כדי כך שאם אנחנו עכשיו רוצים לעשות משה ברח לחיזבאללה או לחמאס, צריך כאילו להגיד לקדוש ברוך הוא, כמו סיסרא וכמו עורב וזאב נסיכי מדיין וכו', אז תשועה שנזכרת לדורות. וגם ישעיה כמה פעמים, לא נראה את זה כאן, אבל ישעיה מדבר על שסנחרי ויהיה לו קיום מדיין, קיום מדיין, כמו היום שבו מדיין נפלו ביד גדעון, כי אלה באמת היו ניצחונות יוצאי דופן בהיקף שלהם. אז ברק מול הכנעני, אבל אני חושב שבעצם אחרי המלחמה של דבורה וברק אין כבר מלחמות נגד הכנעני, יש מלחמות נגד פלישתים במערב, שזה כוח חדש שעולה. איפה הם נזכרו פעם ראשונה בתקופה הזו? אני זוכר? מי יקע את הפלישתים? מי? בשופטים, כן. נכון, שמגר בן ענת. זו הפעם הראשונה שהם נזכרים כאן. וממזרח אנחנו ראינו את בני עמון, שזה עם אהוד בני מואב, שזה אהוד בן גרה, עמון נראה מול יפתח, פה זה מדיין, שגם הם מגיעים מדרום מזרח. אמרנו שמדיין יושבת כנראה בחוף המזרחי של מפרץ אלעד, היינו מתחת למואב ומתחת לסעיר אפילו, מתחת לאדום, דרומה. אבל למלחמות עם הכנעני אנחנו כבר לא רואים, כי הכנעני נשמד. אז בואו נתחיל ונראה עד רווח הפרשה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם
אדוני ביד מדיין שבע שנים ותעוף יד מדיין מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים את המערות והיה עם צרה ישראל ועל המדיין ועמלק ובני קדם ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה ולא ישאירו מחיה וצל השור כי יעלו באהולם ובאו חדי הרבה לרוב אליהם ולגמליהם ובאו בארץ וידל ישראל מאוד מפני מדיין ויזעקו מלא ישראל ויהי זעקו בני ישראל על וישלח אדוני איש נביא ויאמר להם כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם ואגרש אותם מפניכם ואתן עליכם ואומר עליכם אני לא תראו אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי טוב, אז זו הקדמה למעשה גדעון רקע. בני ישראל עושים את הרע בעיני השם אחרי שכנראה דבורה מתה, והשם מוסר אותם ביד מדיין במשך שבע שנים. מדיין היה מבני, איפה הוא נזכר בתורה, מה היחוס שלו? איך? מבני עשיו? לא. יתרו היה ממדיין, אבל מדיין היה מבני מי? איפה? איפה זה נזכר? נו, נכון, איפה זה נזכר? סוף פרשת חיי שרה ומהבנים של של מי? תסתכלו בפנים, סוף פרשת כתורה, יפה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ומדיין ובני מדיין עפה ועפר ועבידה וכו'. אז מדיין הוא קרוב שלנו, הוא מצאצאי אברהם אבינו, וכמו שאמרנו כנראה שמדיין נמצאת היום זה נקרא ערב הסעודית לחופי ים סוף, אבל מצידו בגדה המזרחית שלו. ויד מדיין חזקה על ישראל, כן, אם המדיינים מגיעים ממזרח, בדעת מקרא הוא מפרש, כמו שנראה בהמשך, שהם כנראה פלשו לארץ מאזור עמק בית שאן, שזה אזור שמאוד נוח להיכנס לארץ, והם פושטים בכל הארץ, ומפני מדיין ישראל עושים להם מנהרות, שזה כמו נהר אבל חפור באדמה, כן, תעלות מלאכותיות בתוך האדמה, בהרים, ומערות שזה מסתור טבעי, ומצדות שזה מעין כיפות אבן כאלה, מגדלים אבן בכל מיני מחבואים, באיזה ערוצים עמוקים או במקומות שוממים, עושים כאלה בונקרים. כן, והיה עם זרע, הכוונה כשזרע ישראל, מדיין ועמלק, עולים עם הצון שלהם, ובני קדם, הכוונה שבטים מזרחיים. איפה ראינו את עמלק בספר הזה? מי זוכר? בסדר, אבל איפה ראינו את עמלק ממש? לא את הר העמלקי. מי לקח איתו עוד את עמלק כקואליציה נגד ישראל? מי? נדמה לי שעגלון, כתוב על עגלון, שהוא לקח מבני עמון ומבני עמלק, מישהו יבדוק. פרק ג' שם, משהו כזה. כלומר, בקיצור, עמלק לא מנצל הזדמנות. מה, נכון? כתוב עמלק? אז כן, עמלק, מאז ומתמיד היה עם, כאילו, שהפרנסתו הייתה על שוד ורצח ופשיטות. זה מתחיל במדבר כבר, כשבני ישראל עוצבים מצרים, וכך בכל הזדמנות. ובני קדם זה שבטים ממזרח עבר הירדן.
והם חונים על ישראל, דהיינו צרים עליהם, ומשחיתים את יבול הארץ. יבול זה מה שמובל הביתה, כמו תבועה שהיא מובאת הביתה. עד בואכה עזה, הכוונה, הם מגיעים ממזרח, נניח מאזור בית שען, ופושטים על כל הארץ, עד קצה הארץ בדרום מערב, דהיינו על כל לב הארץ, ולא ישאירו מחיה בישראל. הם שודדים, גונבים הכל, ולא משאירים גם לא שה ולא שור ולא חמור. בקיצור, מגלחים את הכל. כי הם ומקניהם יעלו, זה ממש כלחוך השורת, עשב השדה, הם לוקחים את התבועה, המקנה שלהם אוכל את העשב, את המקנה של ישראל הם לוקחים, ואהוליהם, דהיינו, הם באים עם המשפחות, עם האישה והילדים, לוקחים הכל. ובאו כחדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. למה כתוב שהם רבים כמו הרבה ולא כחול הים או כוכבי השמיים? כי הרבה הוא משחית, נכון? זה משחיתים רבים, וישראל נהיה דל וחלש מאוד מפני מדיין, והם כמובן נזכרים לזעוק אל השם, וכאשר הם זועקים אל השם על דבר מדיין, השם שולח איש נביא, שגם כן חז"ל אומרים שזה פנחס, איך הוא נקרא בסוף פרק ב' שם, או תחילת פרק ב', לא זוכר, שהוא עולה מהגלגל אל הבוכים, הוא לא נזכר בשמו, אבל איך הוא נקרא שם? ויעל מן הגלגל אל הבוכים, מלאך השם. אז חז"ל אומרים שזה פנחס. פה הוא נקרא איש נביא, כי בהמשך נראה שבאמת מלאך השם התגלה לגדעון. אז כדי לא לבלבל בין נביא במלאכות השם לבין מלאך משמיים, יצור רוחני, לכן לפי חז"ל זה פנחס, הוא נקרא פה בשמו איש נביא, והוא אומר להם בשם השם. נכון, בסדר, זה מדרש, נכון, בסדר, זה לא כתוב בפורש, כך חז"ל אומרים. בייחוד אם תגיד שאליהו הוא פנחס, אז הוא האריך ימים הרבה הרבה, נכון, עוד הרבה יותר.
זה לא, כל הסיפור הזה הוא לא 40 שנה אחרי פורש, כלומר, מה זה 40 שנה תשקוט הארץ?
כן, כן, ודאי, ודאי, זה סותר. ברור שאם מדיין בארץ, הארץ היא מאוד לא שקטה. כן, 40 שנה אחרי דבורה. אז אני אומר, לפי המדרש, פה זה לא כתוב ככה. בסדר, והם צודקים, זה כבר הרבה הרבה שנים. לא שומע. טוב. ואציל אתכם מיד, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים. איזה פסוק זה מזכיר בתורה? עשרת הדיברות, נכון? זה ככה הקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים היא הבסיס למחויבות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה שהוא גאל אותנו ממצרים, הוא קנה אותנו לעבדיו. והצלתי אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם, דהיינו עמי כנען, וגירשתי אותם מפניכם, נתתי לכם את ארצם, אבל בתנאי אמרתי לכם, אני השם אלוהיכם, לא אל תפחדו מאלוהי האמורי, כן אל תעבדו אותם, יראה בלשון של עבודה, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי, ולכן אתם עכשיו צריכים לזעוק. כלומר, הוא לא מציע להם פתרון, הוא רק אומר, אם אתם צועקים, תצעקו על עצמכם, לא אליי, כך אומר להם אותו איש נביא. אולי ככה רק לשנייה אחת, ובזה נסיים היום, בואו נפתח בדברים בפרשת עקב. דיברנו על זה כבר, שכשאיש נביא בא, הוא לא אומר להם שלושה פסוקים. הוא מעריך בדיבור, ואולי הוא קורא להם פרשות שלמות מהתורה. נראה בדברים פרק ו', כן, והיה חי יביאך, תראו כמה זה מקביל. בפרק ו', פסוק י', בדברים. והיה חי יביאך השם אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, ואתה תתקבל ערים גדולות וטובות, בתים מלאים, בורות חצובים, קרמים וזיתים, ואכלת וסבעת. עכשיו ישמר לך, פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, את השם אלוהיך תירא ולא את אלוהי האמורי, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, פן יחרה אף השם אלוהיך בך, וכו' וכו'. בקיצור, כאן הכתובים מקצרים ומביאים רק את תמצית דבריו, כי הדברים הללו כתובים בתורה בעוד אין ספור וריאציות, והתורה כבר הזהירה על זה מראש, וזה מה שהוא אומר להם באופן רחב וברור, ופה זה בא ככה ממש במילים קצרות. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא פה אומר להם, מגיע לכם, כאילו, קחו אחריות, אבל בפועל הוא, ותקצר נפשו בעמל ישראל, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות יותר בצער של ישראל, ולכן הוא כן מקים להם מושיע, זה גדעון, אבל את זה כבר נראה בשבוע הבא, בעזרת השם. שבת, שבת כיבוד הורים, אז ביום שני, בעזרת השם. טוב.